שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
שבוע טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, ברכות לכולם בעזרת השם. פרשת ויחי, היום אנחנו נדבר בעזרת השם על כל מה שקשור לעצבים, כעסים, התפרצויות, התפרצויות זעם, דמיונות, כללות, אלימות, אכזריות, כל מה שקשור לנפש הבהמית של האדם, שזה נוצר כמובן מהילדות. כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם ידיים קפוצות, שמסמן, שאומרים בחסידות ובמוסר, מסביר שהילד כביכול חושב שכל העולם הוא שלו, כל העולם הוא שלו, הכל שלו, וכשנפטרים, בגיל 120, אנחנו נפטרים כמובן, כל השרירים הופכים להיות רפואים, אנחנו נפטרים ידיים פתוחות, להראות שהנה, לא לקחנו איתנו כלום. עצבים, כעס, פרצות, זעם, עברה, אכזריות. כמו כל התכונות בתכונות האדם, בנפש האדם, חלק מהתכונות הן הכרחיות יותר, חלק מהתכונות הכרחיות פחות, אך כל תכונה שקיימת לאדם יכולה להיות טובה ויכולה להיות גם רעה. זאת אומרת, יש בה את שני האלמנטים. עכשיו אנחנו נסביר. תכונה, למשל, לדוגמה, בן אדם שאוהב כסף, רודף בצע, תכונה מאוד קשה. כביכול היא לא טובה, כביכול היא גרועה. אבל אם האדם הזה הוא פילנטרופ, עודף אחרי הכסף, אבל תורם אותו לעניים, תורם אותו לנזקקים, זאת אומרת שהתכונה הפכה להיות מקודשת, הפכה להיות טובה יותר. נכון? יופי. אדם שכועס, מתעצבן על כל דבר, תכונה כמובן שהיא לא טובה. התכונה שלמשל כעס, היא יכולה להיות תכונה מאוד אכזרית, מאוד שלילית, יכולה לפגוע באדם אחר, להשפיל אותו, מצוין, ולבזות ולפגוע, אבל אם אני לוקח את הכעס הזה ואני מפנה אותו לאדם שפוגע בי, הבא להורגך, השכם להורגו, זאת אומרת, התכונה הפכה להיות טובה. אם אני לוקח את הכעס הזה ואני משתמש בו בצורה חיצונית כדי לחנך את הילדים, בצורה חיצונית, זאת אומרת, כשאני רואה את הילד שלי עושה משהו, יש צורך לקרוס על הילד, יש צורך שהילד יראה דמות מחנכת, ואחד מכלי החינוך זה גם סוג של ביקורת. כמובן, אם אתה עושה את זה בצעקות ובצרחות ובעצבנות, ואתה עושה את זה מתוך תוכחה, זה אומר שאתה באמת מוציא על הילד עצבים וכעסים, ולא מוציא על הילד חינוך וביקורתיות והנהגה. אתה מוציא על הילד את הכעסים הפנימיים שלך, פשוט אתה מתפרק על הילד, כמו שבן אדם הולך לפסיכולוג מתפרק אצלו, אתה פשוט מפרק את הזעם שלך על הילד, זה אין לזה שום חינוך. אם כן, אנחנו מתמודדים עם הכעס. קודם כל נברר מתי כעס מגיע. הכעס מגיע כשהרצונות שלנו מכוונים למקום מסוים, והרצון הזה לא מתממש. רוצים שהילד ילך לישון? לא הולך לישון. רוצים שהמונית תגיע בזמן? לא מגיע בזמן. רוצים שהילד יחבא את הגז בשעה אחת בדיוק? הוא לא קיבל את הגז בשעה אחת בדיוק ונשרף כל האוכל. כל מיני מקרים שקורים לאדם כשהרצון שלו, כשהציפייה שלו הייתה למשהו אחר לגמרי, ובמציאות קרה משהו אחר שהוא שונה מהציפייה שלו. זה גורם לו להיות כעוס, עצבני, זעום, לא משנה. מה הכעס עושה לאדם? כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. מה זה כל מיני גיהנום שולטים בו? בפשט כמובן שזה כל הכוחות של גיהנום שולטים בו, זה הפשט. הרעיון היותר מורכב שמסבירים כל מיני גיהנום שולטים בו, האדם הופך לעצמו את כל היקום שלו לגיהנום. מה זאת אומרת, יש את היקום, נניח יש עכשיו בן אדם שהוא מחליט ליהנות מהחומר ולא להיות ברוחניות. לא רוצה להיות רוחני, רוצה לאכול לא כשר השם ישמור, לנסוע בשבתות בלי חשבון, אין לו שום קשר לרוחניות. הוא מחליט ליהנות מהחומר. אז נניח שיש איזה צד שהוא נהנה הנאה חומרית, תאוות הגוף, הוא נהנה. המוח מפריש לו כימיקלים, הוא נהנה. אז אומרים, כשאדם שהוא כועס, כל מיני גנום, זאת אומרת, כל המינים שהוא חי בהם, זאת אומרת, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, הכל יראה לו כגנום, למרות שיש לו כביכול הכל, והוא עושה מה שהוא רוצה, אבל ברגע שהוא כועס, אין שום טעם לחיים, אדם שהוא כעסן, אין לו טעם לחיים, הוא כל הזמן מריר, הוא כל הזמן מחפש פרובוקציה, הוא כל הזמן מחפש משהו להיאבק בו, להילחם, הוא עסוק בשליליות כל החיים שלו, זאת אומרת, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, כל החיים שלו הם גנום אחד גדול, למרות שכביכול יש לו הכל. אנשים כעסנים, כמובן אנחנו, אף אחד פה לא כעסן, כולם פה מושלמים, בן פורת יוסף, אבל אם יש אנשים שהם כעסנים, לא פה, אם יש אנשים שהם כעסנים, אז החיים שלהם הופכים להיות ברמה, איכות חיים מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, בן אדם, צריכים להבין, בן אדם שנמצא ברצון, זאת אומרת, הוא רוצה דברים מסוימים, זאת אומרת, שיש לו שאיפה לאיכות חיים מסוימת. אם אני רוצה שהילד יסדר את המיטה שלו בבוקר שהוא מתעורר, יש לי רצון שהחדר יהיה מסודר. אם אני רוצה שאשתי תכין אוכל, כי אני מביא אורחים, יש לי פגישה, שתכין אוכל, אני רוצה שתהיה פגישה נעימה יותר. זאת אומרת, הרצון שלי מסמן על תחושה פנימית שאני חושק בה, נכון? מה שאני רוצה שיהיה. אז כשאני כועס, כשלא מתקבל הרצון הזה, אני הורס לעצמי את כל התחושה הזאת הראשית, שלא התקבלה, שלא התממשה, אני הורס לעצמי את התחושה הזו, וכך אני הופך להיות אדם מוגבל, מוגבל רגשית. שזה אומר, כשאני הופך להיות כעסן, יותר מזה שאני פוגע בעצמי, אני מרחיק את הסביבה ממני. עכשיו בואו ניקח דוגמה, כולם כאן עובדים, ברוך השם, יש בעבודה מישהו שהוא כל הזמן כועס, כל הזמן מתלונן, כל הזמן ביקורתי, אין זמן שאין לו על מה לומר, תמיד יש לו מה לומר, הוא שלילי מאוד. כשאתם יושבים לידו, איך אתם מרגישים? כמובן, מרגישים את התחושה השלילית שהוא מקריד. טבעי, אף אחד לא רוצה לשבת לידו. אף אחד לא רוצה לשוחח איתו. אף אחד לא רוצה לתקשר איתו. תקשור יומיומי, טכני, לא יותר מזה. למה? כי האדם הזה מקרין כעס, מקרין עצבים, מקרין זעם. אתה לא רוצה להיות ליד אדם כזה. הוא הורס לך, לא מספיק שהוא הורס לעצמו, הוא הורס גם לך, לסביבה שלו, את האנרגיה. התחושה הטובה. איך אנחנו, הבנו אבל מה זה כעס? הבנו? איך אנחנו מתמודדים עם כעסים? נכון שאנחנו לא כעסנים באופן קבוע, אבל בכל זאת אנחנו קצת כועסים מדי פעם, כשמשהו לא הולך כמו שאנחנו רוצים, כמו שהסברנו. איך אני מתמודד עם כעס? ומה ההתמודדות עם כעס תגרום לי? והאם יכולה להיות מצב, האם יכולה להיות סיטואציה כזו, או מציאות כזו, שאדם לא יכעס? אנחנו נדבר קודם כל על החלק האמוני, הרוחני. אנחנו צריכים לראות את העולם, תראו, העולם הוא מאוד מאוד מתקדם. כן? מבחינה טכנולוגית, מבחינה רפואית, פרוצדורלית, רפואית פרוצדורלית, זאת אומרת ניתוחים, השתלות, טיפולים טכניים, לייזר או כל מיני, מאוד מאוד מתקדמים. כמובן, מבחינת תרופות ומחלות, אנחנו ממש ממש לא מתקדמים. היקום לא מתקדם מבחינת מחלות, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לזה פתח עדיין. אבל מבחינה פרוצדורלית, זאת אומרת, ניתוחים ולייזרים וכל מיני, אנחנו מאוד מתקדמים. מבחינה טכנולוגית מאוד מאוד מתקדמים, המידע נמצא בכף היד שלנו, כל מי שרוצה לדעת מה שהוא רוצה, כותב היום במחשב מה שהוא רוצה, והוא יודע את הכל. אז הפכנו להיות סוג של כוחי ועוצם ידי. מה זה אומר כוחי ועוצם ידי? הנה, עכשיו הבנתי שיש, מי אמר לי, לא, כמול אמרו לי, לא יודע מישהו אמר לי, שיש עכשיו פרסומת ברדיו או משהו, שמי חזק, צהל חזק. מי משהו חזק, צהל חזק. נכון? פרסומת כזאת שרצה עכשיו, כולם מדברים עליה. דבר כזה, כוחי ועוצם ידי. ככל שיש בידי יותר, בידי יותר אינפורמציה ויותר כוח, אני הופך להיות עצמי יותר, אגוצנטרי יותר, מרוכז בסביבה שלי, וכמובן קוצר את ההצלחות בזכותי, מתקדם בזכותי, הצלחתי להמציא, הצלחתי לפתח, זה הכל בזכותי. אבל פה אני זונח, כמובן, חס ושלום, את הקדוש ברוך הוא. כמובן שאנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו, שאנחנו לאט לאט נוכל להיות מסודרים, מאורגנים ומוצלחים, גם כביכול בלעדיו על ידי הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מאוד מתקדמת, אז אנחנו כביכול, בן אדם שלא מרגיש טוב, ישר הולך לבית חולים, לא הולך להתפלל. אחר מכן גילו מחלות, גילו בעיות, תפילות ועניינים. כשהרופאים אומרים שכבר אין מה לעשות, אבל דבר ראשון הולך לבית חולים. אף אחד לא אמר שזה עוד דרך נכונה, זה דרך נכונה. זה סיגנל מסוים, סיגנל מסוים. יש קבוצות של אנשים שלא הולכים לבתי חולים בכלל. בעיקרון, לא הולכים לבתי חולים. קבוצות בעיקר בחסידות ברסלב. לא שזה נכון, לא צריך לעשות את זה. כולם צריכים ללכת לבית חולים. מתנה רשות לרופא לרפות. אבל בעיקרון יש להם דרך מסוימת. אמונה טוטלית. ובאמת הם חיים, בסדר, לא יודע, משהו מדהים. אבל לא צריך ללמוד מזה ולא צריך לקחת את זה בצורה של דרך חיים, כמובן, כי זה לא נכון, כי נתנה רשות לרופא לרפות. זהו. אבל כשאני שם את הקדוש ברוך הוא כערך עליון, כמציאות עליונה, בכל מה שאני עושה, בכל מה שאני עושה, אתם צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא לא של מישהו. זאת אומרת, אין מישהו, אין קבוצה שיכולה להגיד הקדוש ברוך הוא שלנו. כי כולנו שלו. הקדוש ברוך הוא לא של מישהו מסוים, או קבוצה מסוימת. זאת אומרת, החרדים, לדוגמה, שהם מייצגים את הקדוש ברוך הוא בצורה הכי איכותית, רובם, לא יכולים להגיד הקדוש ברוך הוא שלנו, ואם אתה לא דתי, אל תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין ציוד כזה, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא, כולנו שלו. היהודים יותר של הקדוש ברוך הוא משאר העולם, כי הוא בחר בנו, לעיני מיליונים. אבל בסופו של דבר, הכל וכולנו, הכל שלו. יש, אני מכיר אנשים שהם אחרי הצבא הולכים לטיולים בהודו, או בכל מיני מנזרים, או בתאילנד, או לא יודע מה, בכל מיני מקומות במזרח הרחוק, לחפש את עצמם. לחפש את עצמם. הם רוצים לחפש משמעות לחיים. אבל אתם יודעים איך אומרים? אתה יכול ללכת למסעדות בכל רחבי העולם. למסעדות הכי יוקרתיות שיש. לאכול את המאכלים הכי משובחים, אצל השפים הכי מצוינים ומוכשרים שיש ביקום כולו. בסופו של דבר, כשאני אשאל אותך בשאלון, מה האוכל הכי טעים שאכלת בחיים? תמיד תגיד לי, אתה פוח אדמה והשניצל שלי עם הצ'יפ, נכון? זה מה שאתה יכול. אין שום שף שישתווה לאוכל של אמא, נכון? אפילו יבוא שף עם כובע עד לתקרה. הוא לא ישתווה לאוכל הפשוט של אמא. אתה יכול ללכת לחפש אצל הבודהיזם, אצל המנזרים, אצל הנזירים, לחפש מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, כל מה שהם אומרים כתוב בפרק אחד בפרקי אבות. פרק אחד בפרקי אבות, כל מה שהם אומרים, כל מה שהם יודעים, כל מה שהם מבלבלים במוח, פרק אחד בפרקי אבות. זה שלנו, של היהודים, זכינו בזה. זכינו בסייעתא דשמיא, תודה לאל, השם זיכה אותנו בחוכמה. יש לנו חוכמה יותר מאשר, זה לא גזענות, זה מציאות, אפשר לבדוק את זה מדעית, אפשר לבדוק את זה טכנית, אפשר לראות בכל ההמצאות שיש, כל ההמצאות שאתם מכירים היום כמעט, 80% מההמצאות, יש שם ראש יהודי. ראש יהודי, תמיד יש מישהו יהודי, תמיד זה ידוע. חוץ מתחום אחד, שבתחום הזה אנחנו גרועים על הפנים, איך אמרת? ספורט. בספורט, חוץ ממך, צדיק, אתה עולמי. מדבר על שאר ה... כדי שאדם מן היישוב יהיה שונא, הוא צריך לחוות פגיעה מאוד קשה ממישהו שונא אותו. מסכימים איתי בזה, נכון? אבל כדי שאדם מכעס, מספיק שאדם יפיל לו כוס, או שיעשה לו משהו לא בסדר קטן, או שישבור לו איזה מכשיר מסוים, או שיחכה איתו בתור, או שיעקוף אותו בתור, או שיעקב, לא משנה, שיעקוף אותו עם הרכב, בשביל שאדם יכעס. יש פה מישהו שלא כועס? כולנו כועסים. יש פה הרבה אנשים שלא שונאים, שאין להם שנאה באופן קבע ב- 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 לאנשים מסוימים. זאת אומרת, אין שנאה. אבל כעס, למרות שכעס צמוד לשנאה ככה. כעס מיד אחר כך מגיע שנאה. אז האדם פותר את זה ואומר לעצמו, הוא לא מודע שהוא אומר את זה, אבל הוא אומר לעצמו, זה לא שנאה אמיתית, זה רק בגלל שאני כועס אני שונא. אבל באדם כועס, אני סתם, אני שומע למשל מקרים, ילד שאמא שלו לא סידרה לו משהו בבוקר, כועס, מתחיל כלל. ככה, זה שתעמותי, כלל את אמא שלו. פעם זה היה נשמע מוזר שילד כלל את ההורים שלו, נכון? פעם, אנחנו זוכרים, שמישהו היה מקלל מישהו בשכונה, הוא מקלל, היו בסדר, לא היו, היה אומר לו, אתה טיפש, אתה זה, לא היה קורה כלום. ברגע שהיה מקלל את אמא שלו, היה גורם לו לסוג של עלית בדרגה ומגיעים לאלימות, נכון? דבר שידוע אצל כולם. כשמגיעים למריבות בילדים, כשמזכירים את ההורים, אבל היום הילד מקלל את ההורים שלו ועוזר לו, כן, נכון, אמא שלי כזאת ואבא שלי הוא כזה, עוזר לו. כי היום הילד מקלל את ההורים שלו בעצמו. אני אומר, אני ראיתי... יכול להיות שפה, לא, אני לא יודע, אבל אני ראיתי מקרים, כל יום אני נתקל במקרים, שהורים באים אליי ומראים לי תמונות של ילדים שהוא מקלל, הוא מקלל. זה סוג של משהו חדש, משהו חדש, הוא מקלל. קיים. למרות שכעס ושנאה קרובים מאוד, מאוד סמוכים אחד לשני, אנחנו רואים שאנשים מרשים לעצמם לכעוס, ללא גבול, בלי חשבון, מתי שעולה להם. איך אנחנו, מובן, נכון? איך אנחנו מצליחים לעצור את הכעס? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעצור את הכעס? זו שיטה בפסיכולוגיה, כולם מכירים אותה. איך מי אמר? יופי. לספור עד 10. זה משהו שעוזר מאוד. לא יודע מי שמציא את השיטה הזו שיהיה בריא. אבל שהבן אדם כל עשר לו זמן לספור עד 10. זה פשוט לא עובד. עד 3. בקיצור. יש לך זמן לנשום עמוק ולספור עד 10 בזמן שאת כועסת? אז את לא כועסת, צדיקה. תשמעו. יש המון שיטות, אבל אנחנו נסביר שיטה אחת. האדם יכול לשלוט, מי שיודע, מי שמבין, מי שקצת יודע איך המוח עובד, הוא יודע שהאדם יכול לשלוט על המוח שלו בצורה מדהימה, על הזיכרון שלו, על המוח שלו, על התחושות הפנימיות שלו. אולי זה יישמע קצת מוזר, אולי זה יישמע קצת שונה, אבל אלמד אתכם שיטה שעובדת. אולי אנשים אחרים עושים אותה, אולי קיימת בעוד מקומות. אני אומר מה שאני בדקתי בבדיקות שאני עושה, מה שאני אוהב לעשות. יכול להיות שיש את זה בעוד מקומות, יכול להיות שזה כתוב בספרים מסוימים, יכול להיות שלא, אני לא יודע, לא בדקתי את הכל. מה שאני עושה זה מהרעיונות שעלו לי. יכול להיות שמעתי מישהו שסיפר לי את זה, יכול להיות שמישהו אחר כתב על זה, אני לא יודע, יכול להיות. רק אני אומר, לא אומר זה רעיון שלי מקורי, יכול להיות שזה קיים בעוד תחומים, אבל זה עלה לי לבד. כאילו בסייעתא דשמיא, מה שהשם עזר לי להבין. אני הגעתי למסקנה בסייעתא דשמיא, כשאני ראיתי באיזה בית, מסוים, בחנוכת בית. וסתם, זה לא בדיוק היה חנוכת בית, זו הייתה עילה של חנוכת בית, להביא אותי לבית, לראות מישהי מסוימת שלא הייתה מוכנה להגיע בשום פנים ואופן. כדי לראות את הרבה של הצבים. אנשים מאוד 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 עשירים, מאוד מסודרים, אבל החיים שלהם היו חיי גיהנום. חיי גיהנום. פשוט אי אפשר היה לזוז בבית. היה משטר טוטלי, אכזרי ועצבני ביותר מצד האישה, והיא הייתה שתלטנית וכוחנית. אף אחד לא יכול לדבר איתה. עסקים בתחום של של החלונות, אלומיניום של הדלתות ושל הכניסות. אנשים סודרים, פה מהאזור. זה היה מזמן, אבל זה נתן לי... כמובן שהאישה, זה לא משנה מי בא, רב, באדם פשוט, אם שירה התנהג כמו שהיא מתנהגת. וישבנו בשולחן, קראנו את ספרי חנוכת הבית, מה שצריך לקרוא, כי באמת לא עשו חנוכת בית. הרבה אנשים לא עשו חנוכת בית. צריך לעשות חנוכת בית. אספר לכם בדיוק מה קרה. יש לה שלושה ילדים, שני בנים, וילדה בת שנה וחודש. אז, עכשיו הם גדולים, מזמן, שלוש שנים, לא זוכר כמה בדיוק. מה היה בדיוק? הנה. כי אני זוכר רק את התוצאה, אני כבר שכחתי את הפרטים, אבל אני אנסה לזכר. שני הילדים שיחקו בסוג של קלפים מסוימים, ואחד הילדים התעצבן על השני ונתן לו מכה או דחיפה או משהו כזה, הם ישבו ברצפה, אנחנו ישבנו בשולחן, בית מאוד גדול, והיא התחילה לצרוח, והבנתי על מה מדובר, הבנתי שאני לא יכול לעזור לה, התחלתי פה פסיכיאטרי, אבל הבנתי כאילו על מה מדובר. ממש, אני, חוץ שאני מגיע לבית, אני... קצת מכבדים, קצת, לא הרבה, קצת טיפה. פה זה, אני לא מגיע לבתים, אבל... פה, סיסו וסימכו מה שנקרא, משהו חבל על הזמן. ואז קרה מקרה שמשם אני למדתי משהו מאוד חזק, שממנו אני... עמד לכם, יש להם שני בנים שהיא צריכה על אחד עומר, שהוא נחף את הקטן יותר, לא זוכר גיא או שי, לא זוכר קוראים לו, והיא צריכה עליו צרכות האימות, הייתה רותחת, הייתה רועדת, אדומה כולה, ורוקעת עם הרגל ורוטנת, תארו לכם איזה מראה זה, וכל השולחן מסתכל עליה ככה. ואני הסתכלתי, ואז קרה נס משמיים, והבנתי משהו מאוד חשוב. באותו רגע בדיוק, התינוקת שלה, שהיא בת שנה וחודש, שנה וחודשיים קטנה, התחילה ללכת לדדות, להגיל. אמא, אמא, מאמא, משהו כזה, עברה כזו של, כאילו, אמא. שמה, צדיק, השתנתה 180 מעלות, הפכה להיות אמא. אחר חיפקה אישה. דבר ראשון שכולם מבינים, אז אבא אומר, זה פיצול אישיות. לא, זה לא פיצול אישיות. הקול של התינוקת הפעיל אצלה מתג במוח שמזכיר לסיטואציות חיוביות. וזה מה שגרם לשנות את התודעה. אז אני הגעתי למסקנה שכשאדם נמצא בכעס מסוים, בלחץ מסוים, או בפחד מסוים, לא משנה, הוא יכול לעשות לעצמו סימן. מי שיודע, מי שנכנס אליי לשיחות של קצת יותר משיחות רגילות, יודע שלפעמים כשאני מדבר אני עושה, מישהו שם לב לזה שלפעמים אני עושה ככה עם היד? אדם יכול לעשות לעצמו סימן, או נגיעה, או לחיצה, מקום מסוים, שהוא יהפוך את הסימן הזה לכפתור, שברגע שהוא לוחץ עליו, התחושות החיוביות נפתחות לו. הבנתם? את זה אני הבנתי מזה שהתינוקת קראה לה, שינתה לה את כל העצבים בשנייה אחת, כמו זומבי, פתאום הסתובבה, והפכה להיות אישה אחרת לגמרי. אפשר, תראו, כדי לעשות דבר כזה, צריך כוח מסוים. זה סוג של עבודה, זה לא דבר פשוט. סוג של עבודה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המוח שזה הדבר הכי מורכב שיש, כדי שאני אוכל להשתמש בו בחיים הפרטיים שלי בצורה הנכונה, כדי להשתלט על עצמי, לשלוט על המידות שלי ולהפוך להיות אדם יותר טוב. שזוהי מטרתה של התורה, התורה כולה המטרה שלה להפוך את האדם למעולה יותר. זו המטרה של התורה. כשאני מברך בן אדם, אני שם את היד על הראש שלו. כשאני שם את היד על הראש שלו, אני מכניס אותו לתודעה מסוימת של ברכה. הוא הופך להיות אדם מבורך. הוא פותח את המעיינות שלו לברכה. כשאני, דוגמה לצד ההפוך. יצא לכם לאכול פעם אוכל מקולקל מסוג מסוים? סוג איזה אוכל מקולקל אכלתם? שוקו, חלב, קוטג'. קודם כל, מוצרי חלב לא בריא בכלל, אני רואה שאתם לא בעניינים. אבל מודע, פעם בשבוע, מעדן, לא יותר מזה. אבל לא משנה. אכלתם מאכל מקולקל. קוטג' מקולקל. היה לכם טעם לא טוב, וקטם את הנשמה, שטפתם את הפה, שמתם משהו להעביר את הטעם, לא משנה מה. למחרת, אתם אוכלים שוב פעם קוטג'. איך אתם תרגישו כלפי הקוטג' הזה? אתם תרגישו שאתם בודקים אותו יותר, אתם תריחו אותו יותר, תחששו שיש בו ריח. זאת אומרת, הקוטג' שגרם לכם לטעם מסוים שלילי, למרות שהקוטג' הזה הוא טוב, עדיין אתם תרגישו. אכלתם מאכל מסוים והביאו לכם אותו מאכל אחרי שבוע, אם הוא היה מקולקל, היה בו טעם לא טוב. אותו דבר, נכנסתם למקום מסוים, תלכו למסעדה, שחוויתם שם חוויה לא טובה, התביישתם, פגעו בכם, הייתם מובכים, פגישת שידוך שלא הלכה טוב בכלל, חוויה שלא הייתה לכם טובה במסעדה הזו, והאוכל שלה מצוין, תלכו למסעדה הזו, תיכנסו ותאכלו, 80% מהאנשים ירגישו משהו בעייתי באוכל, משהו באווירה לא טוב, למרות שזה קרה לפני חצי שנה, לפעמים זה קרה לפני חודשיים, אתם תרגישו, התחושה הזו, הרושם הזה, נשאר, נהיה לצד השלילי, זה יכול להיות גם לצד החיובי. אדם שנמצא בעצב מסוים, עצב, נניח, יש אנשים שנמצאים בדיכאון, ופתאום מקבלים איזו הודעה ממישהו, מחבר, מעבר הרחוק שלהם, שהיו במצב טוב. ההודעה הזו, שאותו חבר שולח להם, מרפא אותם הרבה יותר מ-1,000 פסיכיאטרים ופסיכולוגים ביחד. כי זה מזכיר להם תחושות טובות. וכשעולה התחושה הטובה, היא משפיעה על התחושה השלילית, היא מגמדת אותה. בגלל זה ביהדות חשוב ללכת לבקר חולה. למה אתה רוצה לבקר חולה? אתם יודעים, כשאתה מבקר חולה, אסור לך לשאול על המחלה שלו. אתה לא מדבר איתו על המחלה שלו. אתה צריך להשיח את דעתו. לספר לו דברים מצחיקים, לספר לו סיפורים, להמציא לו דברים. אם הוא מספר על המחלה שלו, אתה צריך למעט את זה. שתיות, תהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו איתך, אל תדאג, מה, כולם, יש הרבה יצאו מזה. אתה לא מכיר, מה אמר הרופא? מה אתה אומר? מה באמת? בשום פנים ואופן לא. אתה מכניס אותו לזה עוד יותר, אתה נותן לו אישור לדברים האלו. אתה צריך פשוט, להעלים, ספר, היה קל ושמענו ככה וקרה לזה ככה ושמענו ככה. לדבר איתו. ספר לו סיפורים על העולם, חוויות, דברים מצחיקים. העיקר להשיח את דעתו. למה? כי אולי אתה תביא לו סוג של זיכרון חזק מהעבר, שיגרום לו לריפוי. כשאני כועס, עצוב, לחוץ, יש לי סימנים מסוימים. סימן מסוים שאני משתמש בו, אני נוגע נקודה מסוימת בגוף, שם צליל מסוים, תואם טעם מסוים. ולפעולה הזו אני מקשר תחושות חיוביות חזקות שחוויתי. עכשיו אני אסביר. אני צריך להבין איך המוח עובד כדי להתחיל לעשות את הדבר הזה. המוח הוא מאוד מאוד מתנגד. המוח הוא סוג של מתנגד, סוג של שמאלני. כל דבר שאתה מציע לו, יש לו חומות של ביקורת מאוד מאוד גבוהות. הוא דבר ראשון מתנגד. למה המוח לא מתנגד? לדברים קלים. לאוכל, לבילויים, לסיגריות, לשתייה, להנאות, לעצבים, לכעסים. לדברים המתפרצים, המוח לא מתנגד. למה המוח לא מתנגד? כי הם קלים לביצוע. המוח הוא סוג של עצלן גאון. עצלן גאון. המוח עושה פעולות שאי אפשר, מחשב הכי, מחשב העל הכי גדול בעולם, לא יכול לעשות את הפעולות האלו. ומצד שני, כשבן אדם רוצה להפסיק לעשן סיגריה, הוא לא יכול, לא מצליח, לא מצליח, לא... בחורה רוצה להפסיק לאכול, יותר גרוע מסיגריות, לא יכולה. לא רק שהיא לא מפסיקה לאכול, היא אוכלת עוד יותר. כי היא אמרה לעצמה שתפסיק לאכול, היא אוכלת עוד יותר. המוח לא יכול להתמודד עם ביקורות, עם שינויים. אז יש את השכבה הביקורתית הזו, שהיא במוח, שאני חייב לפרוץ אותה. איך אני פורץ אותה? אני לא יכול לפרוץ אותה בכוח. אני לא יכול, כי אחרי יום, יומיים, שלוש, אני אחזור לעשן, אחזור להתעצבן, אחזור לאכול שומנים, אחזור לעשות מה שנוח לי. אני, מה אני צריך לעשות? אני צריך להרדים את התחושה הזו. שזה מה שעושים בארצות אחרות, מה שנקרא תחום ההיפנות, ההיפנוזה. מה זה היפנוזה? רופא שיניים יש לו אישור לעשות את זה, או כל מיני רופאים פסיכולוגיים, יש להם אישור בארץ. ושאר בני אדם אסור לעשות את ההיפנוזה בארץ, זה לא חוקי. לא חוקי עשי היפנוזה, היפנוזה זה שנה מאסר. היפנות, מה זה היפנות? אם תשימו לב, כשמאפנטים מישהו, לא יודע אם אתם יודעים, אולי אם ראיתם הופעות או משהו, מזיזים חפץ ימינה או שמאלה, או שיש חפץ שהוא מבריק ומעבירים את האור עליו, קווה, נדלה. אני עושה את הפעולות האלו כדי להסיט את המחשבה הרציונלית שתהיה עסוקה במשהו אחר, בהסתכלות על החפץ הזה למשל, ומשם הדרך קלה להיכנס לתוך המוח של האדם. אני מעסיק את המחשבה הרציונלית הביקורתית שלא מוכנה לקבל שינויים, בהסתכלות על החפץ הזה, או על תנועה הזו, או כל דבר אחר שגורם לאדם להרגיש כמו בבהייה. אתם בואים מדי פעם? נכון, הבהייה הזו? זה פה, המוח הרציונלי לא עובד. זו הזדמנות. כשאדם בוהה, הוא מאופנת. כשאדם נוסע ברכב באופן אוטומטי, הוא מאופנת. כשאדם יושב בספה שלו בבית ומסתכל על זה נקודה מסוימת, הוא מאופנת, כביכול, כן? אז התחושה הזו של הבהייה, התחושה הזו, ברגע שאני משיג אותה, אני יכול להכניס לתודעה שלי מסרים מסוימים שיתעוררו בפעולה מסוימת שאני אגדיר אותה. אז אי אפשר לעשות את זה, צריך בן אדם אחר שיעשה לכם את זה בזמן בהייה, זה אסור לעשות את זה בארץ, אבל כן, מה עושים? נשימות. כשאני נושם נשימות עמוקות, כל מי שינשום, אפילו עכשיו תנסו, 5 נשימות עמוקות, זאת אומרת נשימה, שאיפה מהאף לתוך הבטן למטה, להשאיר את זה 5-7 שניות בתוך הגוף ולהוציא את זה החוצה. נעשה את זה פעם, פעמיים, תנסו אפילו עכשיו פעם, פעמיים. נרגיש קצת סוג של סחרור מסוים. נרגיש תחושה נעימה כמו שלווה שנחה עליו. זה דבר שיודע, נשימה מרפא. נשימה היא חשובה. הנשימה היא המזון של הנשמה. אוקיי? הקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים, הנשימה. ואני אעשה 10 נשימות כאלו, אכנס למצב רגוע, אכנס למצב שנקרא רגוע, ואני אחליט להיזכר בזיכרונות שהם חיוביים עבורי. שיעור תורה שהייתי בו, מחשבה טובה שעברה לי בראש, מאכל שאכלתי, חוויה שנפגשתי עם איזה חבר מהעבר, מצווה שעשיתי, כיבוד הורים שחיבתי את ההורים שלי. אני אקשר לעצמי כמה חוויות טובות, איכותיות, חיוביות, ואקשר אותן לפעולה המסוימת. נניח אני אומר, כשאני אלחץ על האצבע השלישית עם האצבע הימנית שלי 3 לחיצות, אז יתעוררו כל המחשבות האלו. המחשבות האלו יפעו להשפיע את התחושה. ואתם תראו ולא תאמינו, קודם כל לכל אחד יש את זה ביום יום, זה ברור ש אנחנו רואים בן אדם שהבוס בעבודה לחוץ פתאום, כועס, כעוס, עצבני, פתאום מקבל טלפון מאחד המשקיעים, מה שלומך, הופך להיות רגוע. זה לא בגלל שהוא משחק משחק, הוא הופך להיות רגוע. כנראה המשקיע הזה גרם לו לתחושות טובות. וברגע שהוא עלה בזיק, אם היית אומר לו את השם של המשקיע הזה, לאותו הבוס, זה לא יעשה לו כלום. אבל ברגע שהוא יצר את הטריגר הזה, שהתקשורת איתו, התחושות הטובות של מה שהוא יצר אצלו, השפיעו והפעילו על התחושות השליליות של העצבים והכעס. אז הם חייבים לבחור 3 תחושות טובות, שהן ממש ממש טובות, שהן כל אדם נזכר בהן, והן מעלות בפניו חיוך. ואת התחושות האלו אתם תקמתו, תכניסו אותם למקום מסוים ש בציל הזה, בטעם הזה, לא משנה, באיזה פעולה מסוימת שאתה תעשה, כל פעם שאתה תעשה, ואז אתה תתחיל להתאמן. פעם, פעמיים ביום תלחץ לעצמך על המקום שאתה אמרת לעצמך, אם אתה לוחץ או תטעם את הדבר הזה, או שאתה תעשה את הצליל הזה, ותזכיר לעצמך את התחושות האלו. תזכיר לעצמך, תעשה את הצליל הזה, אז עולות את 3 תחושות האלו. וברגע שאתם תהיו בשעת לחץ, או בשעת כעס, או בשעת פחד, משמשים בזה המון בחרדות. חרדות, שאנשים נמצאים בחרדות, זה כלי פלאי, עשינו את זה בכמה טיפולים לאנשים, זה עוזר מאוד, אין צורך בשום דבר אחר. זה עוזר מאוד, כי הכוח של המוח הוא מאוד חזק. ואתם תזכירו לעצמכם שהתחושה הזו מזכירה את התחושות האלו, צריך לכתוב את זה ולעשות את זה מסודר, כן? כדי שזה ממש ייכנס למודעות של האדם. וברגע שהם תיגעו בנקודה היא, או שתעשו את הצליל הזה, תרגישו תחושה שנחה עליכם, ממש, פשוט תרגישו את זה, זה לא המצאה, זה מציאות שאני בדקתי את זה על כמה וכמה אנשים, לפי דעתי משתמשים בזה בעוד תחומים בחיים, זה ברור שזה לא רק אני משתמש בזה, זה ברור שזה ידוע. ALP, NL, זה באנגלית? NLP, כן, מכיר. ליבי עובד את זה, לא? כן, מכיר את זה. אבל זה שם משהו, זה קשור לדיבור, לא? בכל מקרה, אז בדיוק, לשייך דבר לדבר, כן, בדיוק, זה הדבר הזה. אבל אתם תרגישו תחושה מאוד מאוד רגועה ומאוד מאוד שלווה. כמובן שזה לא גורם לאדם ללמוד איך לא לכעוס, אלא זה מטפל בשעת כעס, בהשקטה של הכעס. איך לא לכעוס? הפתרון הפשוט הוא לקחת ספר מוסר, אורחות צדיקים, או כמובן מסילת ישרים, פלא יועץ, ולקרוא, פשוט לקרוא, מה אומרים הרבנים על הכעס, מה הכוח של הכעס, ומה הנזק שלו. ותדעו לכם, כשאדם לא כועס, הוא חי חיים איכותיים יותר, ומבורכים יותר. אנחנו צריכים ללמוד לא לכעוס, כי הדור שלנו היום, אתם יודעים איזה סיפורים יש, השם ישמור ויציל. לא צריך לספר לכם בטח, אתם יודעים מה קורה בעולם, השם ישמור ויציל. אנחנו צריכים לשנות את עצמנו, לא לרצות לשנות את כל העולם, אנחנו לא יכולים לשנות את כל העולם, צריך לשנות את עצמנו, כל אחד ישנה את עצמו, וכל אחד זה עוד נקודה שלו, וכל שינוי שאדם יעשה זה עוד נקודה שלו, וזה ישפיע על חברו, וישפיע על חברו, וכך נהפוך להיות עולם מתוקן יותר. מאחל לכולם ברכה והצלחה, שפע ברכות, וכל האיחולים, ברכות, כל טוב. מי שרוצה שאלות, בבקשה. אפשר לעצור אותי. כן, כן.